אנחנו בסוגיית הגיור, התחלנו לפני שבועות, זה היה עניין הדיומה, נמשיך קצת. ראינו שם שפרוצדורת הגיור מורכבת מכמה שלבים, מילה, טבילה והרצאת דמים, הרצאת דמים זה קורבן. בזמן הזה אין קורבן, אני אגיע עוד מעט מה עומד מאחורי העניין הזה. מעבר לזה צריך עוד שני דברים שלא נמצאים ברשימה, בגמרא ובפוסקים, וזה א', שזה צריך לעשות בפני בית דין. אם הדברים לא נעשים בפני בית דין, אז חלק מהם לא מעכבים, אבל זה צריך לעשות בפני בית דין, חלק כן מעכב. והדין השני זה שצריך קבלת מצוות. מה שזה צריך לעשות בפני בית דין לא מופיע ברשימה, אמרתי, בגלל ש... זה לא עוד שלב בגיור, אלא זה פרט באיך עושים את השלבים. השלבים הם שלושה, מילה, טבילה והרצאת דמים, ואיך עושים את זה צריך לעשות את זה בשני בית דין. אבל זה לא, זה שזה בשני בית דין זה לא עוד שלב, אז לכן כשמונים את שלושת השלבים, אז זה לא מביא.
הקורבן לא היה בשני בית דין.
מה?
הקורבן לא היה.
נכון, גם, אני אומר, גם המילה והטבילה יש שם שאלות לא כך פשוטות, קבלת מצוות בכלל, כל הדברים, על כל אחד מהם יש דיון אם זה מעכב או לא מעכב, באופן עקרוני גיור צריך לעשות בפני בית דין, בעצם נעשה אפילו על ידי בית דין. יש כאלה שמגדירים שבית דין מטביל את הגר. אז זה בעצם, נגיד, גר קטן, הגמרא בכתובות מדברת על גר קטן. אז הוא טובל על דעת בית דין, מתגייר על דעת בית דין, ואז הטענה היא שהדעת של הבית דין בעצם מגיירת אותו. כי הם כאילו טובלים אותו כמו כלי. זה לא בעצם שטובל את עצמו. אולי אפילו הגיור ממש פעולה של בית הדין, לא רק שזה הגר עושה משהו וזה נעשה בפני בית דין. מה?
בקטן
אתה רואה את זה דרך השאלה של הדעת, אבל יכול להיות שזה אומר בכלל על מה אומר, מה עושה, איך נעשה תהליך הגיור. הדבר השני שהוא היותר נוגע לענייננו זה קבלת מצוות, שזה מה שמעורר את כל הוויכוחים גם בימינו, וזה באמת יותר מפתיע למה זה לא מופיע ברשימה הזאת, בגלל שזה כן שלב, זאת אומרת, יש מילה, תמילה, הרצאה, דמים, וקבלת מצוות, זאת אומרת, גם קבלת מצוות צריכה להיות. עכשיו חילקתי בין שני דברים, אמרתי שיש קבלת מצוות כפרוצדורה בגיור, זאת אומרת, שהגר אמור לעמוד ולהגיד, אני מקבל על עצמי אמות, וזה לא מופיע, כנראה בגלל שזה לא מעכב, אבל זה לא אומר שקבלת המצוות שקורית אצלו בלב לא נצרכת. זאת אומרת, כאשר הגר אומר בפני בית דין, אני מקבל על עצמי עול מצוות, ברור שלא מדובר בהנעת שפתיים. זאת אומרת, כשהוא מבטא משהו, הוא מבטא משהו שהוא חושב. זאת אומרת, הוא מקבל על עצמו עול מצוות, הוא אומר את זה בפה. אז השלב הפורמלי, ההלכתי, של האמירה בפה בפני בית דין, לא מעכבת. אבל זה לא אומר שום דבר על על התהליך הפנימי. זאת אומרת, הבן אדם צריך לקבל על עצמו עול מצוות כבסיס לתהליך הגיור.
אחרת למה אני
גאה? מה? אוקיי, זה מה שאמרתי שם, כי השאלה...
חברתית, כן.
על זה... על זה מגיע עוד הביטוח לאומי. על זה יצאו... זה יצאו כל הוויכוחים, כי באמת קבלת מצוות לא מופיעה, ובמקומות שהיא מופיעה אז כתוב שהיא לא מעכבת. אגב, שולחן ערוך כותב שהיא כן מעכבת, אפילו זה יהיה בפני בית דין. ואת אם זה לא נעשה בפני בית דין, הוא לא גר, כתוב בשולחן ערוך, הוא יש פוסקים.
הקבלה הפרוצדורלית?
כן,
הפרוצדורלית.
כן, נדבר על הפרוצדורלית. כי הקבלה הפנימית, אין דבר כזה בפני בית דין, הקבלה הפנימית נעשית בתוכי פנימה, זה לא עניין של בפני בית דין או לא בפני בית דין. בכל אופן אבל זה יש כל מיני ויכוחים בין הפוסקים, יש באמת גם תקדימים שרואים שקיבלו גרים גם בלי שהם עברו את השלב הזה של קבלת מצוות, עד כדי כך שיש כאלה שכתבו שקבלת מצוות זאת המצאה של המאה ה-19, ולכן בעצם זה מופרך. לא יאומן כי יסופר, אני כתבתי על זה שזאת המרצות, אז הם נורא נעלבו. והיה ספר שיצא על גיור כזה בשני מחברים חשובים, אני אמרתי שהם פשוט המרצים. זה גמרות מפורשות, זה כל הפוסקים, אין מה לדבר, הם פשוט ירבבו את הפרוצדורה עם המהות. הגמרא כתוב שם שמי שמקבל על עצמו את הכל למעט אות אחת, הוא לא גר. כתוב בגמרא, אז זה עד 19. עכשיו נכון שזה אגב לא מופיע, ברמב"ם ובשולחן ערוך. זה לא מופיע. עכשיו אמרתי את זה בשבוע שעבר, בפעם שעברה, פה באמת עולה השאלה, וזאת הטענה של אלה שרוצים לוותר על קבלת מצוות היום, שזה לא מופיע כדרישה בתהליך הגיור בפוסקים. מופיעים שלושת השלבים האלה, כתוב שזה צריך לעשות בפני בית דין, אבל לא כתוב שקבלת המצוות מעכבת לפחות, לא כתוב אפילו שצריך אותה, למעט השלב הפרוצדורלי. אז מה שטענתי זה שזה לא כתוב בגלל שזה מובן מאליו. לא רק שזה מובן מאליו, אלא זה בעצם הגיור. זה כתוב בכותרת של הסימן, שכתוב הלכות גרים. הלכות גרים פירושו הלכות אלה שרוצים לקבל על עצמם עול מצוות. זה נקרא הלכות גרים, מה צריך לכתוב בהלכות. הבאתי איזה דוגמה, כמו שבשולחן ערוך לא תמצאו הלכה שאומרת שבשביל לקנות צריך להתכוון לקניין. אין את ההלכה הזו. עכשיו זה ברור ומוסכם על כל הפוסקים שבלי זה אתה לא קונה. אתה לא מתכוון, אתה יכול להגביח יפה, אתה יכול לעשות חזקה, אתה יכול לעשות את כל הפעולות שקונות, אבל אם לא התכוונת לקנות, לא קנית.
בגלל זה קטן לא קונה.
מה?
בגלל זה קטן לא קונה.
כן, נכון. וגם גדול שלא מתכוון לא קונה, זה נפל על המציאה, יש כל מיני סוגיות בבוא המציאה ועוד מקומות, זה ברור לגמרי. אז למה זה לא מופיע כדרישה? צריך להתכוון לקנות, כי מה זאת אומרת? ההלכות פונות למי שרוצה לקנות. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לקנות, הוא פותח את השולחן ערוך, הוא מסתכל מה צריך לעשות כדי לקנות קרקע, כדי לקנות חפץ כזה, כדי לקנות בעל חיים, לא משנה, כל דבר, איך שקונים אותו. אבל מי שלא רוצה לקנות, מה אתה רוצה ממני? אין דין שאתה צריך לרצות לקנות. אתה לא רוצה, אל תקנה. אין בעיה. אם אתה רוצה, תעשה כך וכך. זה מה שאתה צריך לעשות כדי לקנות. אז באנלוגיה אני אומר אותו דבר גם לגבי גיור. זאת אומרת, כיוון שהתפיסה הייתה שגיור פירושו כניסה לעול מצוות, קבלת עול, זה פירוש המושג, גיור. אז כיוון שכך, אין טעם לכתוב שצריך קבלת מצוות. מי שרוצה לקבל מצוות, איך עושים את זה? מילה, תפילה והרצאת דמים בפני בית דין. זה מה שצריך לעשות. אף אחד לא צריך לתת לך, אתה צריך לקבל עול מצוות, אתה לא צריך. אם אתה לא רוצה, אל תקבל, אתה תישאר, גוי. אין בעיה, מה שאתה רוצה. זה לא צריך פה. וההלכות האלה פונות למי שרוצה לקבל, עול מצוות. אם מישהו רוצה, אז כך עושים את זה.
כן, אבל זה מה ש... זה אף פעם לא... במאה השנים האחרונות, יש לאום ויש דת,
ועושים
את כל ההפרדות האלה.
לזה אני מגיע, אני מגיע לזה. בכל אופן, אז אני מדבר כרגע על עיקר הדין. נגיע עוד לימינו. נגיע עוד לימינו. בשלב זה אני רק רוצה לבנות את התשתית היסודית. אז לכן נדמה לי שבאופן הפשוט ברור שצריך קבלת מצוות, ובשולחן ערוך, כמו שאמרתי, אפילו קבלת המצוות כאקט בפה, אקט מילולי, מעכבת, וזה שיהיה בפני בית דין, אם זה נעשה בפני שני עדים, אבל לא בפני בית דין, הוא לא גר. כך כתוב בשולחן ערוך. יש פה דברים שאני לא חושב שאפשר להתכחש להם, ונדמה לי שגם אף אחד לא מתווכח עליהם. לעניות דעתי, אף אחד לא מתווכח על זה מעולם. עכשיו זה פה אני אעיר איזושהי הערה מתודולוגית מעניינת שהיא קשורה לנושאים קודמים שדיברתי עליהם אחרי שכתבתי את המאמר הזה בהקדמות כתבתי על הגיור אז הייתה תגובה של איזה מרצה למשפטים שהוא הביא כל מיני, לא כל מיני, אחד או שניים נדמה לי מקור או שניים, אני אמרתי שאין דבר כזה, אף אחד מעולם לא חשב שאפשר להתגייר בלי קבלת מצוות אז הוא אמר, הנה המלמד להועיל, נדמה לי, הרבנת סופמן. ואולי הרב עוזיאל גם הוא הביא, אלה בדרך כלל שני המקורות שמביאים, אני אזכיר אותם עוד מעט. כן, אז זה כבר לא התפרסמה התגובה שלי, כבר לא היה להם כוח להמשיך את הוויכוח. אבל מה שכתבתי שם, אמרתי שני דברים. א', אני לא חושב שזה מה שכתוב, במלמד להועיל וברב עוזיאל, ועל זה אני אדבר עוד בהמשך. למרות שתמיד מביאים אותם בהקשר הזה. ודבר שני, אפילו אם זה כתוב, אז הם טעו. אז מה? זאת אומרת, יש פה איזשהו הבדל, זה נקודה מתודולוגית חשובה. יש איזשהו הבדל בנקודת המבט בין מי שכותב או מעיין בסוגיה כחוקר אקדמי, זאת אומרת, נגיד איש משפט עברי במקרה הזה, לבין מישהו שעוסק בסוגיה כאיש הלכה. מה ההבדל? הבדל אמיתי, זה לא ביקורת, זה באמת הבדל, כך צריך להיות. שחוקר, כשהוא רואה שכתוב במלמד לאויל שלא צריך קבלת מצוות, אז מבחינתו יש הלכתית שלא צריך קבלת מצוות, הוא צודק, זאת אומרת הוא צריך לזכור את אוסף הדעות, הוא חוקר, הוא לא אמור להביע עמדה משלו. וכיוון שכך, אז הוא בעצם אומר, אז הנה יש את השיטה שלו, ויש את השיטה שלו, ויש שיטות שאומרות שלא צריך קבלת מצוות. לעומת זאת איש הלכה, או מי שעושה, עוד פעם, כמי שעוסק בעניין הזה, מתוכו, כן? לא כחוקר, לא כמתאר את הדברים מבחוץ. אז מה אם יש מלמד לאויל שכתב? אני יכול גם כן לכתוב כל מיני ספרים ושם יהיה כתוב ערים וגבעות. אז גם תהיה שיטה כזאת. מי שכותב שטויות, אז הוא כתב שטויות, מה אני יכול לעשות? אז הוא טעה. עכשיו, את זה יכול להגיד בעיקר מי ששותף לשיח, לא יכול להגיד מישהו ש... אמרתי עוד פעם, מלמד הועיל לדעתי לא כתב את זה. רק אני אומר ברמה העקרונית. אז גם אם הוא כתב טעות, אז הוא כתב טעות. ויש שזה מודפס בכתב רש"י עם אותיות זהב כאלה ספר קודש, אז זה אומר שיש איתה הלכתית כזאת. אם היא לא מחזיקה מים, זה תואב את דבר משנה. יש הלכות על תואב את דבר משנה.
רגע, היו הראשונים. איזה קבלת מצוות הייתה שם?
מה זאת אומרת? בארזיני. נו, איזה קבלת מצוות הייתה
בארזיני?
אז מה? מה היה שם חוץ מקבלת מצוות?
לא, לא, לא.
הדברים אחרים, מילה, צמילה והרצאת דברים, היה צריך ראיות. כל האקט היה קבלת מצוות.
הם לא ידעו
איזה מצוות. אז מה? זו הודעת מצוות. זה קבלת מצוות. הוא נעשה ונשמע, זה קבלת מצוות. גם הגר לא תרדת.
הוא נעשה
ונשמע. הגר לא תרדת מה המצוות. הגר לא תרדת מה
אתה מדבר על קבלת מצוות בלב, הכוונה, כתנאי מובן מאליו שבלעדיו אין גיור. האם אתה מדבר על זה בכוח או בפועל? הלוא אם תיקח את הדוגמה של הר סיני, דקה אחר כך הם מבלו
עבודה זרה. אז אני אגיע לזה. אני אגיע לזה. אני אגיע לזה. מה קורה אם הגיר אחרי זה לא שומד את זה, ואז השאלה
הוא
נגיע
לזה. זה לא
אומר
שהוא לא עושה
טוב. עוד מעט. אנחנו נגיע. נגיע.
לא.
נדלה.
נמשיך.
אני רוצה לעשות את זה שלב, חברים, כי אחרת אנחנו כל הזמן קופרים, אני בכוונה בונה את זה. אני אגיע לכל השאלות האלה.
אפשר
לבצע לבירות
אם הוא לא
בקדימה.
כן, אפשר. אני אגיע לזה עוד מעט.
יש הגדים.
זאת התמונה באופן כללי. עכשיו, התחלתי לדבר על זה שהמדיניות היסודית בגיור הייתה קשים גירים לישראל כספחת. זה המימו של חזל שהיא הבסיס לגישתם היסודית של כל הפוסקים. זאת אומרת, בתרגום מעשי, מעבר לאמירות הכלליות, בתרגום מעשי זה אומר שצריך להשתדל להקשות על הגיר. לנסות להפיב אותו, לא לתת לו, לא, להוריד לו את המוטיבציה. אמרתי שאני לא לגמרי בטוח שזה נכון לתאר את זה כך. יכול להיות שמה שאנחנו עושים שם זה רק ניסיון לברר האם הוא מתכוון ברצינות. וזה לא הכוונה, אם מישהו באמת מתכוון ברצינות, אין עניין לא לתת לו להתגייר. להפך, אם הוא רוצה, אז למה לא לקבל אותו? אלא אתה רק צריך אבל באמת לברר אמיתית, האם הכוונה שלו היא באמת רצינית. איך עושים את זה? מקשים עליו, אומרים לו מה ראית להתגייר, הרי ישראל בזמן הזה סחופים ודבועים, וכן כל מה שכתוב, הפוסקים צריך להגיד לו וכו'. אבל כל זה עוד פעם, אני לא חושב ש... במובן הזה אני דווקא חושב שהניסוח השני נכון, אני לא חושב שהמטרה היא לעכב אותו, או המטרה היא לא לתת לו להתגייר. המטרה היא לוודא שהוא באמת גר אמיתי. זאת אומרת, שהוא גר אמת, שהוא באמת רוצה להצטרף, ולא מכל מיני סיבות אחרות. לכן בעניין הזה, נכון שיש מדיניות להקשות, אבל אני לא חושב שזאת מדיניות מהותית. זאת אומרת, ברור שאם זה להתגייר, אז בהחלט צריך לפתוח לפניו את הדלת, עוד מעט נראה את זה אפילו בצורה יותר מפורשת, אבל צריך לוודא שהוא באמת ובתמים רוצה להתגייר. שהוא לא עושה את זה מסיבות אחרות, מסיבות של אישות, מכל מיני דברים אחרים, שגם לזה נגיע בהמשך. עכשיו, התחלתי לדבר על, קפצתי למה שקורה היום, אני אחזור חזרה עוד פעם לשלבים באמצע, אבל קפצתי למה שקורה היום, ואמרתי שמה שקורה היום זה שנוצרה איזושהי בעיה חברתית במדינה, ושכן, יש הרבה אנשים שהם לא מוגדרים הלכתית כיהודים, והגיעו לפה, ובצער כל חלק מהחברה שלנו, חלקה מאבא יהודי, יש כל מיני גוונים בעניין הזה, והתחושה היא שהם, אין ברירה, צריך פה לפתוח יותר את הדלת. זאת אומרת, צריך להקל קצת יותר, ולא להמשיך במדיניות הגיור המקובלת. בעניין הזה, יש לי שתי הערות, ואז אני אחזור חזרה לדיון השיטתי, כי אני רוצה רק לשים את זה בקונטקסט, כדי להבין מה, לאן אני חותר. הערה אחת, זה לגבי המוטיבציה. איתן המוטיבציה להקל בגיור כדי לפתור בעיה חברתית, אני לא בטוח שאני מסכים לה. לא בטוח שאני מסכים לה בגלל שאני לא חושב שההלכה אמורה להיות כלי שרת בידי החברה, המדינה או, או, או משהו כזה. בטח לא כשהחברה והמדינה לא מחויבים. זאת אומרת, לא ייתכן שבעצם השלטונות או המוסדות יעשו פה מה שהם רוצים ואחרי זה יבואו אנשי הלכה ויסדרו להם את כל העניינים. זאת אומרת, הייתה ביקורת מאוד גדולה, אני עוד זוכר הרב פרץ, כן, הוא פה הרב בעיר, הוא דיבר אז על העניין הזה שמביאים מאות אלפי גויים מברית המועצות וכולם צעקו עליו וכעסו עליו, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? בסופו של דבר כמובן הוא אמר לחלוטין את האמת, כולם הכחישו את זה בהתחלה, אם אתם זוכרים, פשוט הכחישו עובדתית. וזה היה לגמרי נכון מה שהוא אמר, ואז אחרי שאנחנו כבר נמצאים כאן, עכשיו אומרים לנו, תראו, יש פה בעיה חברתית, אין ברירה, חייבים להקל וחייבים פה וחייבים שם. זה בדיוק אותו דבר כמו הבעיות שנוצרות בקידושים ובנישואים, שמחכים שאנשים יקלו על זה אחרי שבעצם המדינה, בין היתר המדינה, יוצרת את הבעיות. אני בעניין הזה, בלי להיכנס לו לעניין כי זה נושא עצמו, אני מדבר גם עליו פעם, אני בעניין הזה ברמת המוטיבציה, עוד לפני השיקולים ההלכתיים, אני לא נוטה להסכים. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך, להפך, אפילו כמדיניות הייתי אומר לא להיענות לדרישות כאלה. לא להיענות לדרישות כאלה, כי זה בעצם אומר שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואחרי זה כבר הוא בונה על זה שהמוסדות ההלכתיים, או הפוסקים, או הרבנות, או לא משנה מי שלא יהיה, יפתור לו כבר את הבעיות. אתם הרבנים הרי יכולים לעשות הכל. זאת אומרת, אתם תמצאו את הדרך כבר לעשות את זה. שזה חינוך ציבורי גרוע מאוד. גם ברמת המדיניות, עוד לפני השאלה אם זה מותר, אסור, לזה אני אגיע עוד רגע. זאת שאלה אחת. זאת אומרת, אני לא חושב שההלכה, התורה או ההלכה צריכים להיות כלי שרת כדי לפתור בעיות חברתיות או בעיות, בעיות של המדינה. זה קשור כמובן לשאלות של הפרדת דת ממדינה, שכבר אמרתי שאני לגמרי בעד. ולכן למעשה, אם הייתי צריך להציע הצעה מעשית בעניין הזה, הייתי בהחלט אומר שיעשו גיור איך שהם עושים, וזה יהיה גיור אזרחי. זה לא יהיה גיור דתי, הוא לא יוכר כיהודי, הוא יוכר כישראלי. זה בסדר גמור, אני לגמרי בעד, אני חושב שצריך להיות שותפים לעניין הזה. כי יש פה איזשהו לאום ישראלי שלא מוגדר על בסיס המצוות וההלכה. ואין שום סיבה להמשיך ולכפות על אנשים שרוצים להצטרף ללאום, ללאום במובנה המודרני, כן, למדינת ישראל, למי שחי פה, את הסד או את הרף ההלכתי, זאת אומרת שהוא חייב לקבל מצוות, וזה יוצר הרי המון בעיות, זה יוצר את
מה...
מה? בסדר, יש כבר שני עמים, אני רוצה לקרוא אותם. יש, הרב ברנדס כותב איזה מאמר שעליו הגבתי, במאמר שהזכרתי קודם, הוא כותב על גיורי הקריצה. הוא בעד, דרך אגב, הוא בא מהצד של הבעד, אני התנגדתי, אבל הוא אומר, תפסיקו את גיורי הקריצה, תשימו את זה על השולחן. כולם יודעים שאתם קורצים. אבל את הדיינים בעצם יודעים שהמתגייר לא באמת מקבל עוד מצוות, אבל הם עושים כאילו את כל הפרוצדורה, והוא מצהיר, וכולם יודעים שאין בזה שום דבר. טוב, אז היו על זה גם כל מיני תגובות שבהם לא נכון, זה גיורי קריצה, זה כן רציני, לא רציני, יש על זה כל מיני דיונים עליו. אבל מה זה אומר? זה בעצם אומר שבאמת התחושה הזאת אי אפשר להתעלם ממנה. התחושה הזאת שאומרת שבעצם בתי הדין עושים פה איזשהן פעולות שבעצם לא היינו עושים, לולי הייתה נוצרת פה הבעיה הזאת שנוצרה לנו, בגלל שאנשים לא אכפת להם. עכשיו, אני לא חושב שזאת מדיניות נכונה ללכת ולפתור כל הזמן בעיות שיוצרים אנשים שלא אכפת להם. שידעו שאם הם יוצרים בעיות, אז הם יצטרכו להתמודד איתם. ולא שכל אחד תמיד נמצא איזשהו פתרון. עוד פעם, הגבול הוא דק, וזה לא תמיד נכון, ברור, אני אומר פה משהו מאוד, מאוד מכליל, אבל אני עדיין חושב שהוא נכון. יש פה איזושהי מנטליות כזאת שאם יש בעיה אנחנו צריכים לפתור. לא, אם יש בעיה צריך לא ליצור אותה. ולא כל הזמן לפתור אותה. אנחנו בסופו של דבר גם יכולים לשלם מחירים על הפתרון של הבעיה הזאת. קשים גרים לישראל כספחת, מה שאומרים חז"ל, יש בזה משהו. עוד פעם, בלי להשמיץ ובלי להכליל כמובן, אבל אתה גם יכול להכניס כל מיני יסודות שהם יכולים לדבר כיסודות בעייתיים, אם הם לא אנשים שבאמת רוצים להצטרף אלינו. ולכן צריך לקחת גם את זה בחשבון, גם לזה יש מחיר. זה לא שלצד אחד יש מחיר ולצד השני רק מתעקש בגלל קבעונות הלכתיים. במובן השני אני רוצה להעיר, זה במובן החברתי. במובן השני זה באמת המובן ההלכתי, כי השאלה מה זה נקרא להקל בדיוק. מה זאת אומרת, נגיד שאני מקבל את זה, צריך להקל בגיור, ודאי אפשר להגיור, אפשר להתווכח על המדיניות, אז יש כאלה שחושבים לא כמוני, הם כן חושבים שצריך כמדיניות להקל, והשיקול המדיני של המדיניות ההלכתית הזאת כן מקובל. זה ויכוח לגיטימי, אני חושב שלא, הוא חושב שכן. אבל עכשיו השאלה, מה הוא עושה עם זה? זאת אומרת, מה זה נקרא להקל? זה עוד דיון. השאלה אם אפשר לוותר על קבלת מצוות, אף אחד לא אומר את זה, מבין הפוסקים אגב, כולל מערך הגיור של הרב טורמן, אף אחד לא מוותר על דבר כזה. זו הייתה הקריאה של אותם מחברי ספר, והרב ברנדס רצה לשים את זה על השולחן, כי הוא בעצם חשב שזה מה שעושים בפועל, למרות שלא מצהירים את זה. אבל אף אחד שעוסק בנושא הזה לא באמת תומך או סובר שאפשר לוותר על קבלת המצוות. אז מה זה נקרא כולו? פה, זה בעצם השאלה במובנה הפרקטי. מה זה נקרא קולות? איזה קולות אפשר לעשות? ואחרי זה השאלה אם אפשר לבטל גיור למפריע מה שעלה פה קודם. לגבי הקולות, אז בעניין הזה, שזה הקדמתי את, את ההקדמות כדי להבין על מה אי אפשר לוותר. אין כולות בנושא של מילה, תבילה, ולדעתי גם קבלת מצוות, קורבן כשהוא רלוונטי, בלי זה אתה לא גר, אז זה לא שייך לכולות. אלא מה, איפה יש דרגת חופש? איפה אפשר לשחק עם רמת ההחמרה, נקרא לזה כך? במקומות שבהם יש שתי אופציות, או זה רק עידור, או זה רק לכתחילה ונקף, פה אפשר לדון האם בכל זאת לוותר או לא לוותר, כי גם דין לכתחילה הוא דין לכתחילה. כשאומרים לא לקבל, למשל, כשאומרים לא לקבל גר שבא בשביל אישות, הוא מתאהב במישהי ולכן הוא רוצה לבדר, רוצה לשאת יהודיה. בסדר? אז כתוב בהלכה שלא מקבל, לא לקבל אותו. אבל בא במידה גם כתוב בהלכה שאם קיבלו אותו אז הוא גר. זאת אומרת, הגיור תקף, רק לכתחילה לא לקבל אותו. עכשיו, אין מה לזלזל בדין לכתחילה, גם דין לכתחילה הוא משמעותי. אז אנשים אומרים, טוב, אז זה לא מעכב, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? גם דין לכתחילה הוא דבר בעייתי. אבל נכון, שאם כמדיניות הגעת למסקנה שצריך להקל, זה סוג הדברים שבהם אפשר להקל. כי בדיעבד זה חל, אין בעיה. אתה לא יכול להקל באותם דברים שגם בדיעבד לא חלים. מה זה להקל? אז אתה יכול להכיר בו, תור גוי, להכיר בו כיהודי, וזהו.
אבל מה זה
מדיעבד? מדיעבד
דרך כלל זה משוגע, אבל
אם
אתה
הופך
את זה למדיעבד, זה
הופך
להיות
מלכתחילה. לא, אז אתה עברת עבירה בזה שעשית את זה, אבל הוא גר. שני דברים. אפילו אם היית מזיד והמדיניות לא נכונה, ועשית לא טעות, אלא עבירה במזיד, אז אתה דיין. אז אתה עבריין, בסדר, אבל הגר הוא גר. זה דין עליך, זה לא דין עליך.
זה במקום
לדעת. לא, לא.
זה במקום. שוגג ובמזיד זה כבר לא...
לא, זה לא
שוגג
ובמזיד, לכתחילה ודיעבד. אתה מתרגם את זה לשוגג ובמזיד, זה תרגום לא נכון. לכתחילה ודיעבד זה יכול להיות גם במזיד. מישהו עושה במזיד גיור שהוא לא ראוי לעשות אותו, גיור אישות. אין ספק שהגיור תקף. במזיד. אלא מה, גם אם הוא עשה במזיד, אז הוא עבריין. הוא עשה משהו לא בסדר, הדיין. אבל הגר הוא גר. אני אסביר בהמשך למה.
הטקסט טוען שאפשר ללכות בנדין מקלה. מקלה זה לא לחקור את הטעם האמיתי של האישות, או לדעת ולהתעלם. זה שונה מאוד.
אני עכשיו מדבר, על זה אני מדבר. אז אני אומר, קודם כל, כעיקרון כללי, כשאני מדבר על הקלה בהלכות גיור, זה תמיד צריך להיות במישור שבו מדובר על דברים לא מעקמים. שאלה כמה להקשות, שאלה כמה לדרוש, כמה מצוות, כמה ללמד אותו, כמה, לא יודע, כמה לבדוק אותו. בסדר, כל זה אפשר לשחק. אבל לא בהקשר של, נגיד, אם לא הייתה קבלת מצוות. זה לא הקלה, זה פשוט לא גיור. לכן ההקדמה הזאת הייתה חשובה כדי להבין איפה דרגת החופש שלנו מבחינת מה שאפשר להקל, גם אם לא מקבלים את הדעה שלי, את המדיניות שאני חושב שהיא נכונה, שלא צריך להקל. אבל או לפחות בחלק גדול מהמקרה, עוד פעם, זה היה קצת, עם הכללה. אבל בסדר, אז מישהו חושב שכן צריך להקל. עדיין, השאלה היא מה, באיזה מקום. ועוד כתבתי שם במאמר, שהרי הרב שרמן בבית דין הגדול של הרבנות, זה התחיל כבר בבית דין האזורי של אשדוד, אחרי זה הגיע לבית דין הגבוה של הרבנות העליון, הגבוה הזו שאנחנו קוראים לזה, ששם הם הודיעו שכל הגיורים של אח הגיור, של הרב דרוקמן, המערך הממלכתי, בטלים, כי הדיינים הם רשעים. הדיינים הם רשעים כי הם עושים פעולות שאסור לעשות אותם. עכשיו, אני הסכמתי איתם שזאת פעולות שאסור לעשות אותם, לא הסכמתי לזה שהדיינים הם רשעים. למה? בדיוק זאת שאלה של מדיניות, ובשאלה של מדיניות הם חושבים כך, אתה חושב אחרת, זה שמי שחושב לא כמוך זה לא הופך אותו לרשע. בסדר, אני מאמין בכנות כוונותיהם של אלה שעושים את זה למרות שאני לא מסכים איתם. לכן ברור שדל מאח הרשעות, זאת אומרת, זה לא קשור לרשעות בכלל, זה שטויות. גם ביטלו את זה אחרי זה, הרבה אמר ביטל את הפסק דין הזה, נדמה לי, עד כמה שאני זוכר. זה לא, לא, לא בתוקף. בכל אופן, אבל, כן, אבל במקום שבו אנחנו מדברים על פגיעה בפרוצדורה עצמה, לא בשאלת המדיניות, אלא אתה, נגיד, אם באמת הם היו, המערך הגיור היה מוותר על קבלת מצוות. מוותר. זהו, על השולחן. עד היה מקום לטענה של הרב שרמן, לדעתי. עד היה מקום לטענה של הרב שרמן. כי כל החבר'ה האלה הם גויים גמורים, ולא צריך להגיע לזה שהדיינים הם רשעים, הם לא עברו גיור פשוט. בלי קבלת מצוות זה לא גיור. ויכול להיות שגם אז גם הייתי מסכים שהדיינים הם רשעים. הם לא אומרים את זה, לא עושים את זה, אז לכן זה לא נכון, אני אומר ברמה העקרונית, ולמה? כי לוותר על קבלת מצוות זה פשוט דבר כמו לוותר על תבילה ותבילה. פשוט לוותר על שלב הגיור, אתה לא יכול להכריז על גוי שהוא יהודי עם כל הכוונות הטובות. אבל בהקשרים של הקלות כאלה או אחרות בתוך מתחם הכולה וחומרה, כמה שלא מעכב, עכשיו זה כבר יותר עניין לוויכוח. עכשיו... לא באותה מילה, יותר. יותר. יותר חשוב, בטח, זה ראות הגיור. בלי זה אין גיור. אני מוכן לוותר על מילה ותפילה לך לבין סיבות מסוימות. לא על כוונה. עכשיו...
זה דורש ידע.
לא, לא. אני אגיע גם לזה. אני לא חושב שזה דורש ידע. טוב, אז אני רוצה קודם כל לראות מאיפה הדברים יוצאים. מאיפה מתחילה המדיניות הזאת של להקל על גרים. אם הגישה הבסיסית בהלכה זה דווקא להקשות עליהם ולנסות לעכב אותם. אמרתי, לא להקשות בדווקא, אלא לברר שכוונתם רצינית. מאיפה בא העניין של להקל? הגמרא בכריתות, שהבאתי כבר חלק ממנה, שואלת, אלא מעתה עידנא דליכא קורבן לא נקבל גרים. חרב הבית. כן? עכשיו אין קורבן. יש מילה ותבילה ואין קורבן. אמר רבא, אז אי אפשר לקבל גרים? אז אין גרים יותר. זהו. כשאין בית מקדש, אי אפשר לקבל גרים. אמר רבא חבר יעקב, וכי יגור איתכם גר, אשר בתוככם וגומר. כתוב, צריך לראות, זה מה שהגמרא מביאה, וצריך לראות את הפסוק במקורו. הפסוק במקורו, במדבר, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם, כאשר תעשו כן יעשה. אז פה מדובר על גר שעושה ריח ניחוח, שזה בעצם הקורבן, נכון, הרצאת הדמים, וכתוב לדורותיכם. מה זה לדורותיכם? אז לומדת מכאן הגמרא, זה מה שאומר רבא חבר יעקב, שהפסוק מלמד אותנו שגרות צריכה להיות לדורות. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לקבל קורבן, אז יהיה בלי קורבן. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה נועל דלת בפני גרים. זאת אומרת, שאין בכלל פרוצדורה איך להתגייר. אתה יכול לבדוק את הגר אם הוא רציני או לא, אתה צריך לעשות את זה. אבל לא ייתכן שגר רציני, בדקת אותו, אין לו דרך להתגייר.
רגע, בדיעה שלו, לדורותיכם, הוא עושה עוד הרע את הקורבן. כי בפסוק שני מופיעים אותה אותה רמה.
זה באותה רמה, זה לא שתי דרישות, זה אחד מדבר על השני. לדורותיכם, ועשה קורבן.
לא, הוא מחסה לקורבן.
הוא תחליף לקורבן.
זה דעה שלו, זה לימוד שלו.
ברור שזה
לימוד. יכול להיות לימוד שלך או שני.
אה, בסדר, הוא בגמרא, הוא המורא. לא מתווכחים הוא מורא.
אם הוא
עכשיו. אפילו אולי אחרי תחיית המתים, אני לא יודע. הרמב"ם כותב, לעתיד לבוא שיהיה לי קורבן. טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב בגמרא. בפשטות בגמרא, שני דברים. א', הקורבן לרוב הדעות לא מעכב את הגיור גם כשאפשר להביא קורבן. הוא לא יודע לרוב הדעות, זה חלק מהדעות, יש בזה מחלוקות. ואז זה יותר קל להבין למה בעצם לדורותיכם, אז גם לכתחילה אל תדרוש קורבן, כי זה לא מעכב. אז זה אני יכול להבין. אבל השיטות שזה מעכב זה כבר יותר מרחיק לכת, ועדיין, בסדר, אז יש פסוק. השאלה אם הדברים אחרים אני יכול ליישם את זה. על מילה ותבילה, למשל, נגיד שיהיה ציור שאין מקוואות טהורות יותר בעולם, לא יודע, קשרות בעולם, או אי אפשר לעשות מילה מאיזושהי סיבה, לא בדיוק יודע למה, מה לעשות שם? האם גם שם אני יכול לגייר בלי מילה ותבילה? לכאורה לדורותיכם?
במדבר.
אז על פניו נראה שלא. על פניו נראה שזה מדבר רק על הקורבן, וככה לפחות המפרשים על אתר מבינים. אבל יש מקור מאוד מעניין, בגמרא בגיטין, בדף פחת, הגמרא מביאה שאחד האמוראים כפה על גט בבבל, אמוראי בבל, כפה על גט. עכשיו, הכלל הוא שבית דין שאינו סמוך לא יכול לכפות. כוח לכפות יש רק לבית דין סמוך. בבבל לא היה בית דין סמוכים, כי אין סמיכה בחוץ לארץ. באותו זמן, אגב, בארץ ישראל עוד היו סמוכים. אבל בבבל לא היו סמוכים. ולכן שואל אותו שם מליאביי, שואל אותו, כמה עשה אמר הגיטה בבבל, זאת אומרת, אתה כופה על גט בבבל, אז הוא אומר, כן, שליחותיו דקמאי כעבדינה, שליחותיו דבני ארץ ישראל כעבדינה, דקמאי זה כבר בהמשך, שליחותיו דחכמי ארץ ישראל עבדינה. זאת אומרת, אנחנו שליחים של הסמוכים בארץ ישראל, ומכוחם אנחנו יכולים לעשות את מה שעושה סמוך. ועל זה אומרת הגמרא, שזה רק במילתא דשכיחא, ושיש בה חסרון כיס, יש בפסיידה. נגמרה גם בניסוחים שונים, גם בבבא קמא וגם בגיטין. כן, בדיוק. אז יש רק דברים שיש להם הפסד, כנס למשל אין הפסד, או דברים, לא או, אלא ומיתא דלא שכיחא. מיתא דשכיחא. זאת אומרת, דברים שכיחים. הדברים לא שכיחים, בסך הכל הדין אומר שבלי סמוכים אי אפשר לפעול כבית דין. אנחנו לא רוצים לעקור את דין התורה, אנחנו רק רוצים לתפקד. אבל בדינים השכיחים, במקום שיש חסרון כיס, שזה חשוב לעשות את זה, אנחנו מבטרים על הדרישתים, אנחנו רואים את החכמים הלא סמוכים כשלוחיהם של הסמוכים. אז זה אומר תוספות שם בגיטין, כמו בהודעות והלוואות, כמו בהודעות והנקודה. ומה שאנו מקבלים גרים, אף על גב דגר צריך שלושה מומחים, כדי אמרינן בהחולץ, זה גמרא ביבמות. משפט כתיבי, בגר כתוב משפט, משם לומדים שצריך לעשות בפני בית דין, זה פעולה משפטית, אוקיי? אז איך זה יכול להיות שאנחנו מקבלים גרים, הרי זה צריך להיות בפני בית דין, ובית דין שהם לא סמוכים, הם לא בית דין. אז בעצם יוצא שהגירות בבבל, או הגירות היום, שבכלל אין סמוכים, לא נעשית בפני בית דין. גירות שנעשית בפני בית דין היא לא גירות. מדין תורה, לא גירות. אז אומר לי, שימו לב, זה שעה של תוספות, לא של הגמרא, זאת הגמרא לא מתייחסת לזה. אומר לי, דאבדינן שליחותיו, דחשיב כשכיחה. זאת אומרת, הגיור, פעולת הגיור, נכנסת לקטגוריה של הדברים השכיחים ושיש בהם חסרון כיס, ופשטות אגב צריך את שתי הדרישות. לכן הוא מזכיר פה רק את השכיחה. אבל צריך שתי הדרישות, שיהיה חסרון כיס ושיהיה שכיח. והוא אומר, אבל כיוון שאנחנו עושים השליחותיו, זה נחשב כדבר שכיח, אז זה בסדר. מה זאת אומרת? אנחנו דייני בבל, אנחנו לא סמוכים, אבל מותר לנו, כשלוחי דייני ארץ ישראל הסמוכים, מותר לנו לדון בדברים שהם שכיחים ויש בהם הפסד. נכון? מדין שליחותיו. אבל גיור הרי לכאורה הוא לא כזה, ועד כמה הוא שכיח אני לא יודע בדיוק. נראה מתוספות בעצמו שהוא אומר שזה לא שכיח. הוא לא מתכוון מה זה שכיח, זה כשכיח. כן, זה מה שהוא אומר. וחשיב כשכיחה. מה זאת אומרת?
מה זה חשיב כשכיחה?
כאילו.
אבל זה לא. מה אתה משחק עם משחקים? זה לא שכיח, זה חשיב כשכיחה.
גם בימינו כולה, אין לו פעם לבריתנות, זה...
אז בימינו כן, אבל אצל תוספות זה לא היה.
אלו דוד דרגה.
אה? למה? איך אתה יכול? מה, אתה מסרק לחכים? הדבר לא שכיח, אין דין שליחותיו, הגיור לא חל. תבינו, זה לא שאלה של מדיניות. אם אתה עשית את הגיור לא בפני בית דין סמוכים, הגיור הוא גוי. הגיור לא חל. מה זאת אומרת חשיב כשכיחה?
לא, אבל להגיד משהו שכיח, אתה צריך למדוד אותו כנגד משהו אחר. כן? אז אם יש לך כנסות או משהו... יש עניין של משפטים, אתה יכול לדעות כמה זה עולה. איך אתה מודד את השכיחות של גירות? אולי זה הכוונת של תוספות.
אבל אז תוספות אומר...
זה קטגוריה בפני עצמה.
לא, אבל אז תוספות אומר זה כן שכיח.
כן,
הוא לא אומר.
תשמע, אתה צריך לדעות אותו כנגד משהו אחר. זה שכיח מול מה?
אבל אתה טוען שבסופו של דבר, אם ככה, תוספות אומר זה פשוט שכיח. אבל תוספות לא מתבטא ככה, תוספות אומר דחשיב כשכיחה. זה נחשב גם כמקרה שכיח, למרות שהוא לא.
השאלה, זה משהו קצת שונה. זה יהיה תלוי בכל מקום, בכל דור, בכל שבעים, משהו, אתה עושה את זה היה...
אבל גם כנסות, גם כנסות זה ככה. יכול להיות שיהיה דור שבכנסות יהיה מאוד שכיח. אף אחד לא מעלה בדעתו לדון כנסות, בלי סמוכים. אין, ברגע שנכנסו, יש רשימה, מה נקרא פחות או יותר שכיח?
נכנסות הרשימה, אבל לכן זה לא חשוב, בזמן התוספות,
גם מלשון התוספות נראה מאוד, עוד פעם, לא 100%, נראה מאוד שזה לא השכיח, זה חשיב כשכיחה. אני אסביר, אבל...
למה משהו רוב שכיח, הוא בעצם מתגבר על הסמכים?
כי יש עליו את תקנה שליחותיו. עכשיו, אנחנו שליחים של הסמכים לעניין דברים שכיחים. אז אם הדבר הזה הוא שכיח, הוא נכלל במנדט שלי של השליחות, אין בעיה, אני פועל בשם הסמוכים, הסמוכים מותר לעשות את זה.
אולי.
כנראה,
אני מניח שמה
שעומד מאחורי זה, זה שדבר שהוא שכיח, שחל עליו שליחות, זה משהו שהבית דין, גם אם הוא לא סמוך, יודע איך לעשות.
נכון, אבל
בית דין יודע איך לעשות הכל. בית דין בבבל ידע גם לדון כנסות, זה אין בעיה, זה לא בעיה של חוסר ידע, בעיה של חוסר סמכות. הם לא היו תלמידי חכמים פחות מתחכם מארץ ישראל.
יכול להיות שזו תבנית מובנית, זה לא מקרה שצריך לדון בו case study. זה תבנית.
יש תבנית, רק אם הגר מגיע להתגייר, כמו שאם הוא יזיק.
אבל השכיח לא בפרקנצי, אלא המסגרת מאוד מובנית. ולזה זה כמו כחשיב הכוונה, זה כמעט אותו מקרה, אני עושה זה, זה, זה וזה וזהו.
אבל למה בנזיקין זה לא ככה? אם קורה משהו שמישהו יזיק למישהו, אני עושה זה, זה וזה וזה.
אז עכשיו מה? זה מורכב.
הגירות תהליך לא פחות מורכב מלדון על שור שלי שנגח לשור שלך. אני חושב שמה שעומד מאחורי התוספות הזה, עוד רגע אנחנו נראה. ואם תאמר איך יבדינן שליחותיו, ועכשיו אין מומחים בארץ ישראל. תוספות פה אנחנו מדברים במאה ה-12, 13, 14. כן? אז עכשיו, בזמן הגמרא עוד היו סמוכים בארץ ישראל. אז הם, אנחנו, חכמי בבל, היינו שלוחים של חכמי ארץ ישראל. אבל במאה ה-13 כבר אין סמוכים. אז איך היום אנחנו מקבלים גרים? איך היום אנחנו בכלל דנים דיני ממונות השכיחים ורגילים? הרי צריך להגיד שליחותי הוא. מה, יש שליחות למתים? התשובה היא כן. יש שליחות למתים. ומי ייתן לנו רשות? ועכשיו אין מומחים בארץ ישראל, ומי ייתן לנו רשות? ויש לומר, זה שליחות דקמה יבינה. אנחנו עושים את השליחות שלהם. הם שמתו לפני 500, 600 אלף שנה, אנחנו השלוחים שלהם. את זה לא שמעתי בחיים שלי בהלכה. זאת אומרת, העניין הזה שיש שליחות כשהמשלח מת. יש הצעה כזאת של בקצות החושן. בדיני שליחות. יש, הרי אתם יודעים שבדיני שליחות עושים הבחנה בין יד האריכתא לייפוי כוח. איך אנחנו תופסים את מנגנון השליחות? האם השליח הוא ידו הארוכה של המשלח, או שהשליח עומד לעצמו, והוא עכשיו נכנס לנעליו של המשלח. מה שהוא עושה, נזקף לזכותו של המשלח. איפה הנפקא מינה? נגיד שאני מיניתי שליח, ואני השתתתי. יש כאלה שאומרים שאני תמיד. עכשיו השאלה היא, האם השליח יכול לעשות את מה שמיניתי אותו לעשות? אם הוא ידיע ארוכה, אז הוא לא יכול. כיוון שבעצם כרגע אני עושה את זה דרכו, אבל אני עכשיו לא שפוי, אני, מי שלא שפוי, אני לא יכול לעשות פעולות משפטיות. אוקיי? אבל אם זה ייפוי כוח, אז עכשיו הוא עומד בנעליי. מה שהוא עושה, נזקף לזכותי. הוא בר דעת, אז הוא יכול לעשות את הפעולה הזאת. שזה נפקא מינה, מחלוקת הרמב"ם וטור, מי שמכיר, עם משתתה המשלח. הקשוט רוצה לטעון, מה? כן, זה, מאזים שבכל יום, 50 דולר, אתה יכול אפילו עם את החי להצביע עם התעודת זהות שלו. בכל אופן, הקצות רוצה ליישם את זה על מקרה שבו מת המשלח. מחלוקת רש"י וריף, ככה קצות רוצה להסביר את זה, הוא טוען שאם אנחנו אומרים שזה ייפוי כוח, אז אפילו אם מת המשלח, השליח יוכל לעשות את שליחותו. למשל, בן אדם שלח שליח לגרש את אשתו. בסדר? ועכשיו הוא מת. לפני שהשליח גירש אותה. הוא מת. עכשיו, אם הוא מת בלי בנים, היא צריכה חליצה ויבום, זה בלגן שלם. אז ברור שאנחנו, היא רוצה, ואנחנו כולנו מעדיפים, שהיא תקבל את הגט ותהיה גרושה. השאלה אם אפשר לעשות את זה, הבעל כבר מת. אז זה מחלוקת רש"י וריף, אי אפשר לעשות את זה. מחלוקת רש"י וריף, למה אי אפשר? האם אי אפשר בגלל שהשליחות פוקעת, כך מסביר, כי ברגע שמת המשלח אז אין שליחות, או שזה אי אפשר בגלל שהאישה כבר אלמנה, אתה לא יכול לגרש אלמנה. ואז הקצות מדייק, אם רש"י נדמה לי מסביר את זה, הריב ורש"י, אז הרש"י מסביר שהיא פשוט אלמנה כבר, אתה לא יכול לעשות. משמע אומר, הוא אומר שאם היא עדיין הייתה נחשבת אשת איש, באופן עקרוני אפשר לגרש אותה למרות שבעלה מת. את לא מטריד את רש"י העובדה שהמשלח מת. הוא צריך כדי להסביר למה אי אפשר לעשות את זה, אז הוא אומר שזה בגלל שפשוט אין את מי לגרש, האישה היא אלמנה. טוב, דיוק אפשר להתבקח עליו, אבל כך אומר הקצות, כל האחרונים דוחים את דבריו, אין חיה כזאת. אין שליחות למת. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא מקבל את
זה.
אבל מה זה רוח ניוז? מה זה רוח ניוז? זה שליחות, שליחות, זה מעשה משפטי, מה זה רוח ניוז? אנחנו רואים בהלכה, זה אין, ההלכה זה לא... כן, מה זאת אומרת?
לפי הרמב״ם גם כן עושים את השליחות של בתי הדין אז.
טוב, זה תלוי עם הלל הזקן, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן שם, עם הלל האחרון, לא הלל הזקן. הלל האחרון שתיקן את הלוח, לא ברור שם באמת שמדובר בשליחות ממש. יכול להיות שהם כבר קיצו את זה, ואנחנו רק עושים את החישוב מה מקודש ועומד. אבל אנחנו לא ניכנס, זו סוגיה בפני עצמה.
האם יש הבדל הלכתי אם המשלח קובע מראש שהשליחות לא פוקעת עם מותו?
לא חושב.
לא,
מה שלא בידו הוא לא יכול לקבוע. אין לו את הכוח לעשות, זה לא משנה, גם אם הוא יגיד. אני יכול לשלוח שליח לגרש את אשתו של מישהו אחר, כי אני החלטתי. אני החלטתי, אני לא יכול, זה לא בידי. גם הוא, אחרי שהוא מת הוא לא יכול לגרש. מה שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להציל סמכות בשליח.
ואין מסע רכושי למשל.
כן. גם מסע רכוש, אותו דבר. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד כלום על הרכוש שלך אחרי מותך.
אם לראש קבעתי צבא, אני...
שום דבר אתה לא יכול לעשות. אין צבאות בחיים. אין דבר כזה. מה שאתה יכול לעשות זה לתת מתנה מחיים. זה הכל. אחרי שאתה מת, אתה מת. הרכוש לא שלך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. טוב, בכל אופן, אז המושג השליחותי הזה הוא מושג מוזר. ברור שמדובר פה בפיקציה. בפיקציה. זאת אומרת, הסמוכים לא מינו את חכמי בבל להיות שליחים שלהם, ובטח שלא מינו את הדורות הבאים, ולא חשבו גם שהסמיכה תסתיים, זאת אומרת, נהיה לי לפחות, בטח עד הסוף. אלא מה? ברור שאתה לא יכול לתפקד אחרת. כשאתה לא יכול לתפקד אחרת, אז חכמים אומרים, אוקיי, אנחנו נחשבים כשלוחיהם של הדיינים הקדומים. אין ברירה. עכשיו, זה שאלה מעניינת, נושא הפיקציות, אולי נדבר עליו בפעם אחרת, בדיוק הזכרתי אתמול פיקציה אחרת, אבל אני חושב שעל זה מדובר. אבל לענייננו, יש ויכוח בשאלה אם דין שליחותה הוא דין דרבנן או דין דאורייתא. האם זו תקנה, שליחות, או שזה דין תורה. בעצמו כבר אומר משהו. האם זה היה מושג שליחות רגיל, מה הבעיה? למה צריך להגיע לתקנות דרבנן? הם שליחים שלי, מה שאני יכול לעשות, הם עושים בשמי, מה הבעיה? מעצם הוויכוח כבר אפשר לראות שזה לא מושג שליחות במובנו ההלכתי הרגיל. בכל פעם, יש ויכוח על זה. הנתיבות טוען, מכוח התוספות הזה שקראתי עכשיו, שחייב להיות שזה דין דאורייתא. למה? כי אם זה היה דין דרבנן, אז הדיינים של היום שמגיירים, הם בעצם פועלים מדין שליחותיו, הם לא סמוכים, כבר אין סמוכים גם בארץ, אין, זה כבר שום מנגנון רגיל לא יכול להצדיק את זה. אז מה זה אומר? לא היה בית דין. עכשיו אנחנו נעשה שליחותיו, נורא חשוב שליחותיו, זה מאוד נחוץ, הכל בסדר, אבל... אין מה לעשות, אין לנו בית דין. אי אפשר לגייר בלי בית דין. לכן אומר הנתיבות, מכאן מוכח שדין, לפחות איך שתוספות הבין, ועצם זה שאנחנו מגיירים, מוכח שדין שליחותה הוא דין דאורייתא. אבל הוא עצמו מביא שהרשב"א והרמב"ן טוענים שזה דין דרבנן.
מאיפה? איך הוא טוענים את זה?
לא זוכר, ספר שם, אבל ככה הם אומרים.
אבל זה לא נגזור דין דאורייתא בריברסים של דין כמו שקוראים. אתה אומר, אנחנו מגיירים, זאת אומרת שזה דין דאורייתא.
לא, זה אינדיקציה. לא סיבה, זאת אינדיקציה לזה שכנראה יש פה דין דאורייתא.
אתה יכול לקבוע משהו מתוך
אינדיקציה? זאת אומרת, כל משנה שאתה מביא,
אם כאן קוראים שבת, אני אומר,
יש לנו ויכוח, עם שליחות, זה ייפוי כוח או יד האריכתא. עכשיו אני מביא את אחד הראשונים שאומר שאם השתתה המשלח, השליח יכול לפעול. אז אני מביא ראיה לזה שכנראה שליחות היא ייפוי כוח. מה זאת אומרת? על סמך הדין אתה מביא לי ראיות לתפיסה? ברור שכן. הדין הוא ביטוי לתפיסה. כמו במדע, אתה עושה ניסוי, ובזה אתה מבין מהי התיאוריה.
זה לא כך משמעי, זה לא one to one.
לא, זה כן. זה כן. כי בלי שהשליחותה הוא היה דין דאורייתא, לא היה פה בית דין, אז איך מגיירים? אז אני אומר עוד פעם, אני לא הופך את זה לדאורייתא כי מגיירים. אלא מזה שמגיירים זאת אינדיקציה לזה, וכנראה כולם הבינו שזה דין דאורייתא. כי בלי זה לא היו מגיירים. זאת השאלה. אבל הראשונים שאומרים זה בכל זאת דין דרבנן, וגם הם לא מכחישים את זה שמגיירים. אין מי שמכחיש את זה, אנחנו מגיירים. בכל מקום, בכל הדורות. אז איך הם אומרים? נדמה לי שמה שצריך לומר שם, זה לחזור לגמרא בקריטות שראינו. הגמרא שם הרי לומדת מהפסוק לדורותיכם, שאפילו כשאין קורבן, אז אפשר לגייר. למה? כי הגיור צריך להיות לדורות. שאמרתי, בדרך כלל מפרשים את זה על הקורבן. זאת אומרת, בגלל שהקורבן לא מעכב, וחוץ מזה, הפסוק של הלדור מדבר על אישי ריח ניחוח, זאת אומרת, מדבר על קורבן. אז מתבקש להגיד שהדין הזה הוא דין על קורבן. לפי הרמב"ן והרשב"א, לדעתי זה דין כללי. זה דין כללי שאומר שלא ייתכן שלא תהיה אפשרות להתגייר. לא ייתכן.
אז זה דבר מיוחד.
לא, לא שליחותא. לא שליחותא הוא דאורייתא, הגיור דאורייתא. זה בדיוק הדבר. השליחותא הוא דין דרבנן. והגיירים הם לא, הדיינים הם לא דיינים סמוכים, אין להם את הסמכות לעשות את זה. אבל לא ייתכן שיהיה מצב שבכל העולם, כן, נגיד בארץ ישראל יש מצב, נניח, אבל בכל העולם אין אפשרות להתגייר, גם מי שרוצה, אין דבר כזה. הרמב"ן והרשב"א מבינים את הפסוק שלו לדורותיכם, שהוא לא מדבר רק על קורבן, הוא מדבר על הגיור בכלל. ולכן זה מה שאמרתי קודם, שלדעתי גם מילה ותפילה, לפחות לשיטה הזאת, אם יהיה איזשהו מצב שבו אי אפשר יהיה לעשות תפילה בכל העולם, או אי אפשר יהיה לעשות מילה בכל העולם, לפחות לשיטת הראשונים הזאת אפשר לגייר בלי זה.
אבל לא צריך בית דין בכלל. אולי לא צריך בית דין בכלל.
לא, אם
אתה אומר, אז אין סליחה,
לא,
אין סליחה, אז בואו נראה דרגה. אולי נראה את פרידם, אם זה
בטל,
זה
בטל. אולי יכלו לעשות את זה, החכמים הרי אמורים לקבוע איך עושים את זה. אז הם אומרים, אנחנו ניישם את דין שליחותה, הוא גם על זה. וזה מה שתוספות אומר, חשיב כשכיחה. מה הכוונה חשיב כשכיחה? חשיב כשכיחה זה לא שזה שכיח. לא, לא הפוך. זה לא שזה שכיח, זה לא שכיח. אבל לא ייתכן שלא יהיה ערוץ גיור. מה זה צורך פחות? מאשר דיני ממונות שכיחים בהלוואות. למה השכיח תקנו עליו? כי צריך, כי זה נחוץ, נכון? לא ייתכן, הגיור לא נחוץ. בסדר, אז יש רק שניים בדור. אבל זה חשיב כשכיחה, לא כזה שכיח, זה לא שכיח. ולכן לדעתי הוא לא צודק על נתיבות גם בתוספות. גם תוספות לא אומר ששליחותה היא דאורייתא. להפך, תוספות אומר ששליחותה היא, יכול להיות, ששליחותה היא דרבנן. אז זה חשיב כשכיחה, במגלל המדורותיכם, ברור לנו שאתה חייב לגייר. מה זאת אומרת? אי אפשר לא לגייר. זה כמו המצב של השכיח. אנחנו עושים, וגם יותר מזה, מה שאומר שחשיב כשכיחה, נגיד מה שאתה אמרת קודם, באמת היה מקום להגיד, אפשר לגייר אותם אפילו די בידים בכלל, כי הרי אין גיור בכלל. אז זה מה שאומר, זה חשיב כשכיחה ונכנס לתוך תקנה שליחותיים. ולכן צריך כן לעשות את זה בבידים. אבל בבידים שיש לנו היום.
אתה לא יכול, אתה לא עושה.
בדיוק, אבל לפחות את המינימום, עוד שהמינימום הזה לא עובד הלכתית, אבל עדיין, זה מבחינתנו הבית דין שיש היום, אז תעשה את זה. זה נכנס לתוך תקנות שליחותיים, למרות שהמתקנים המקוריים כנראה לא חשבו על זה, זה לא כתוב בלשון התקנה. אבל זאת אומרת, זה ברור. מאיפה זה ברור? מהפסוק של דורותיכם. ודעתי עוד פעם, הפסוק של דורותיכם גם הוא בסך הכל בא להצדיק אינטואיציה שהייתה לאמוראים כבר שמה, שמצאו את זה בפסוק של דורותיכם, ובעצם הם תפסו, לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן שתהיה נעילת דלת בפני גרים. עכשיו, זה מקור מעניין לעניין הזה של הקלה בגיור, אבל תבינו שזה הקלה מסוג מאוד מסוים. מצד אחד היא מאוד מרחיקת לכת, וזה לא כולה בתחום הדינים שלא מעכבים. זה כולה שיכולה לוותר על דינים מעכבים, כמו בית דין, כן? כמו קורבן לחלק מהדעות, וכן הלאה. אני אמרתי גם מילה וצבילה. אבל מצד שני, זה כולה שאפשר לעשות אותה לא כשצריכים. לא רק שצריכים, אלא שאין דרך להתגייר בלי זה. אם אתה לא יכול לגייר אנשים בלי זה, לגייר אנשים שרואים להתגייר. נגיד אין בכלל גרים, רק גרי אישות. אז אנחנו אומרים, טוב, אז אי אפשר לגייר בלי זה, אז נגייר אותם עוד, זה לא נכון. אם אי אפשר לגייר את הגרים הרציניים, אז זאת בעיה, לא ייתכן דבר כזה. אבל אם אין גרים רציניים, זה לא בעיה, אל תגייר. זה לא, לא זאת הנקודה. לכן הכולה הזאת מצד אחד מאוד מרחיקת לכת, אבל מצד שני היא מצומצמת למקרים מאוד מסוימים. רק למקרים כאלה שבהם אין פתרון. זאת אומרת, אתה נועל דלת בפני גרים.
מצד שני, לפי ההסבר שלך של שכיחה, לפי תוספות, רואים שיש איזה דבר חיובי בתוך התהליך הזה. זאת אומרת, בניגוד לספחת, תוספות אומרת, השכיח, זה שכיחה, זה משהו
אני מסכים.
חייבים לעשות את זה.
אני מסכים, אני אומר יותר מזה, שהגמרא כבר אמרה את זה, לא רק תוספות, הגמרא ולדורותיכם. אבל מחזיר אותך להערה שהערתי קודם, שגם עם הספחת, מה שאנחנו מקשים על הגרים, זה לא כדי להקשות עליהם, וזה לא בשביל להקשות, אלא כדי לוודא שהוא רציני. אם הוא רציני, בהחלט צריך לאפשר לו להתגייר להפר, ועל זה תוספות מדבר. אגב, הראשונים כבר כותבים, שקשים גרים לישראל כספחת, הכוונה לאותם גרים שלא באו ברצינות. ברור שגרים שבאו ברצינות, זה הכל בסדר. אבל הם בעצם עושים את החילוק הזה.
למה אי אפשר לנעול את המהותית אידיאולוגית? מה הייתה בעיה לנעול את הדלת וזהו?
התפיסה, עוד פעם, זה סברה כזאת שאומרת, זאת אומרת, יהודי רוצה, יהודי. הבן אדם רוצה להיכנס לעול מצוות, לעבוד את השם, לקיים תרי"ג מצוות. איך ייתכן שאנחנו נמנעים? זה פשוט לא ייתכן.
שהדלת הזאת...
כן, לא, ברור, אבל אני אומר שהסברה שאומרת מה... לא, הפסוק יכול להתפרש רק על הקורבן. הרמב"ן והרשב"א אומרים לא, זו תפיסה כללית בגיור. ולכן גם על בית דין אנחנו מוותרים, וכנראה גם על דברים אחרים, מה שיצטרכו.
מה הבסיס לסברה הזאת?
אמרתי, הבסיס לסברה הזאת הוא הסברה שאומרת שאם בן אדם רוצה ברצינות להתגייר ולקיים מצוות, לא ייתכן שנמנע את זה ממנו. לא ייתכן שאני לא דרך לעשות את זה. בן אדם רוצה לעלות במעלות הרוחניות.
אני רוצה להיות כהן מחר.
להיות כהן אתה לא יכול כי זה באמת סוג שונה, אבל אין גיור לכהונה, אבל יש גיור מגוי ליהדות, זה אומר שזה כן אותו סוג, זאת אומרת כן אפשר להתקדם מפה לשם, אז אם אפשר להתקדם לא ייתכן שלא נאפשר את זה. בדיחה מפורסמת, אגדה אורבנית על הכהן, כן, שבאו, בסדר, כולם מכירים. אז עכשיו אני עובר לשאלת ההקלות שבהם מדובר בפועל. אז אמרתי, המקור הזה אני לא חושב שהוא באמת מקור להקלות, אלא במקום שבאמת יהיה איזושהי בעיה שתנעול דלת בפני גרים רציניים. אבל הקולות הם כמובן באשר לרצינות הגיור. זה בעצם הקולות שעליהם מדובר. גר
שבא רק כזו פתאום מיסטי, או שהוא רציני.
ריבור.
הוא רוצה להתחתן. הוא רציני, מוכן לקבל...
רגע. ברצינות הזאת אני אגיע עוד רגע, אתה מקדים אותי. קודם כל רצינות זה לא בגלל להתחתן. תכף נגיע לרצינות שלו להתחתן. רצינות זה לקבל עול מצוות, כן. הוא קיבל להערה, והוא החליט
מה אתה נשאר. לא טכנית, אני אדבר עכשיו מישהו
שזה מה שהוא רוצה.
אז אתה אומר שצריך לחפור לדעת מה...
אתה לחפור, אתה צריך להעריך האם הבן אדם יכול, רוצה את זה או לא רוצה את זה, כן?
הוא רוצה להתחתן,
אז הוא לא רוצה.
הוא מוכן לקיים מצוות.
הוא מוכן, אז הוא לא רוצה. הוא מוכן, זה בדיוק ההבדל, אני אגיע עוד מעט, אמרתי, אני אגיע לי.
זה לא מדעת עכשיו. רק
לבית יש מנדט.
אין לו מדד.
אין לו מדד, יש לו מדדים שהמדדים הם לא בטוחים. מדד הוא לא מדד, אבל צריך להעריך, אנחנו בני אדם, מה לעשות? הבני אדם מעריכים, בית דין תפקידו להעריך מה בליבו של אדם בהרבה הקשרים. וזה שאי אפשר לעשות את זה, זה לא נכון. זה נכון שאתה אף פעם לא יכול להיות בטוח שאתה צודק, אבל לא ניתן תורה למהלכי השרת, בית דין רוצה הערכה. מה שהוא מעריך, זה מה שיש. עכשיו, לגבי הקולות, אז אני אתחיל עכשיו באמת, נגיד, בגיורי אישות, מה שעלה פה בהערות. בגיורי אישות, כמו שאמרתי קודם, מקובל שלא מקבלים את הגר לכתחילה, אבל אם קיבלו אותו, אז הגיור תקף, יש מקומות שבהם עשו את זה ממש לכתחילה, אפרופו מה ששאלת קודם, כי היה ברור שאחרת הם יחיו ביחד, נוצרו בעיות קשות, בקיצור. ולכן הייתה איזושהי מדיניות לקבל גירים לשם אישות לכתחילה. זאת אומרת, לא לעכב אותם. עכשיו, וכאן מגיעה באמת הסברה של שאתה העלית. כי... צריך להבין, זה הרבה פעמים התקדימים שמביאים כדי להסביר שגם היום אפשר להקל, אם האדם עושה את זה בשביל אישות, בשביל פיתוח לאומי, בשביל, אני לא יודע לכם את דברים כאלה. זה בעיני חסר שחר, זאת אומרת, זה תקדימים שאין להם שום קשר לענייננו. ולמה? בדיוק גם שאתה אמרת קודם. בחברה שבה כאשר מישהו מתגייר, ברור שהוא נכנס לקהל מקיימי המצוות. לא מה שכולם קיימו את כל התרי"ג עם כל תתי הסעיפים, אבל המסגרת היא ברורה. זאת אומרת, אם אתה יהודי, אז אתה בא לבית כנסת, אתה פחות או יותר, אתה מקיים מצוות, באופן עקרוני, מי יותר מי פחות. במקום כזה, גם אם בן אדם מתגייר בשביל אישות, והוא לא רוצה לקיים מצוות בעצם, אבל ברור לו שגיור כרוך בזה. אז נכון שבעצם המוטיבציה הבסיסית שלו היא מוטיבציה בשביל אישות, אבל מצד שני גם ברור לו מראש. שאם הוא עושה את זה, אז הוא מחויב לקיים מצוות. לא משנה אם הוא אוהב את זה או לא אוהב את זה. אז לכתחילה, אנחנו לא אוהבים את זה. לכתחילה לא מקבלים. אבל הגיור הוא גיור טוב, הוא גיור תקף. בדיעבד אי אפשר לבטל אותו. כי הבן אדם קיבל מצוות. כל הבעיה פה הרי זה קבלת מצוות. זה כל הנקודה. כל הנקודה, למה לא מקבלים גיור לשם אישות? כי יש לנו בעיה שלא הייתה פה קבלת מצוות. זאת בדיוק, זה ראיה לסתור, הראיה הזאת מהקולות. למה לא מקבלים גיור לשם אישות? השם אישות, אז הוא בא להצטרף ללאום היהודי. מה הבעיה? הוא רוצה להתחתן עם יהודי, לחיות בינינו. מה הבעיה? נהדר. אז לא צריך, אז לכתחילה תקבל אותו. זה ההפך. התקדימים האלה של גיורי אישות מוכיחים את מה שאני אומר. מה הם אומרים? בעצם אני רוצה קבלת מצוות, בלי קבלת מצוות אין גיור. ולכן מי שבא לשם אישות, אני לא מקבל אותו, כי הוא לא באמת רוצה לקיים מצוות. מצד שני, קיבלתי אותו, משיקול כזה או אחר. זה תקף. למה זה תקף? בגלל שברור שגם אם לא זאת הייתה המוטיבציה שלו, אבל בפועל הוא קיבל מצוות. כי הוא ידע שזה מה שנקרא להיות יהודי, הוא לא יכול לחיות בינינו בלי להיות מחויב למערכת המצוות. עוד פעם, ברמה כזו או אחרת, כן, בלעליזציה.
הוא מתגרש, אז הוא מתגרש גם מהעול מצוות?
לא. לא, הוא הופך ליהודי, יהודי זה יהודי, הוא הופך ליהודי.
הטענה שבגינה בדיעבד אני מקבל אותו, בעצם קיום הגירושים או...
בדיעבד אני מכיר בו, לא מקבל אותו. הגיור חל לכתחילה, אני בדיעבד מכיר בו. הוא היה יהודי, הוא יהודי. אני לכתחילה לא עושה את זה כי אני לא רוצה יהודי כזה. אבל הוא יהודי, אין פיקפוק בזה שהוא יהודי. כי הוא קיבל על עצמו, הוא מצוות.
על זה אני שואל, הוא קיבל זמנית.
לא, הוא קיבל זמנית. הוא קיבל את המצוות, הוא גם לא מתחתן בשביל להתגרש. הוא קיבל את המצוות ורצה להתחתן והוא החליט לגור פה. אחרי זה קרה משהו והוא התגרש. בסדר, אז יכול שהוא לא רוצה עכשיו לקיים מצוות, אבל זה לא יעזור, כי קבלת המצוות הייתה קבלה טובה. עכשיו הוא כבר יהודי. אגב, יש דעות בין הגאונים, אבל זה נעלם איפשהו באמצע ימי הביניים, שגם יהודי שממיר את דתו הופך לגוי. לגמרי. זאת אפשר לעבור גם לצד ההפוך. אבל איכשהו זה לא התקבל. לפחות בתקופת האחרונים, וכבר בכלל אין איזה זכר לדעה הזאת. אז לכן הגיורי אישות, מה שקיבלו אותם בדיעבד, זה פשוט בגלל שהגיור הזה הוא גיור למהדרין. מה שלכתחילה אני לא מקבל אותו, זה בגלל שהוא יהיה קשה כספחת, כי הוא לא רוצה באמת לקיים מצוות, הוא עושה את זה בשביל האישות. אבל תכלס הוא קיבל מצוות, הוא יהודי קשר למהדרין ולכתחילה. אני רק לא מקבל אותו, אני לא ארצה לעשות את זה, בגלל שאני חושב שהוא יהיה קשה כספחת, זה הכל. אבל אין פקפוק בתוקף הגיור. למה? בגלל שברור לו שכשהוא נכנס למערכת החברתית היהודית, הוא נכנס למערכת המצוות, זה נקרא יהודי. מה קורה היום? היום זה ברור, ברור שזה לא ככה. אפילו יהודים מבטן ומלידה, הם דיברנו על זה בפעם הקודמת, לא, הרבה מהם לא מקיימים מצוות, לא מחויבים למצוות, הם בכלל חושבים זה שטות גמורה, זה אפילו לא חיפוף. מאלה אם הם היו מחפפים. הם לא מחפפים, זה נראה להם עזוי, לקיים מצוות. עכשיו, כשבן אדם מגיע היום, והוא הולך לרבנות להתגייר, או לבתי הדין לגיור, להתגייר לשם אישות, שברור להם שזה לשם אישות, לצורך הדיון כרגע, אוקיי? האם אפשר להניח את אותה הנחה שהנחנו אז? שאם הוא מתגייר, אז ברור לו הרי שאם הוא נכנס למסגרת יהודית, אז הוא מקיים מצוות. שטויות. ברור לו שלא. נכון? אז היום כבר מתעורר ספק גדול בעצם קבלת המצוות שלו. ולכן זה לא שאלה שבית יבד הלך התחילה, היום הוא גוי. מי שבא היום לשם אישות הוא גוי. גוי גמור, צריך לבטל את הגיור שלו. הוא גוי. זאת ההנחה הפשוטה.
אלא אם כן אתה תגיד שהסיבה, המקור של המקור, שלמה אני דורש קבלת אות מלטוות? כי זה אז היה ביטוי להשתייכות לעם ישראל. והיום, ביטוי
להשתייכות... זה דיברתי בפעם הקודמת ואני אחזור על זה עוד גם בהמשך. ודיברתי על הטענה הזאת. גיור לאומי בעצם, שהמצוות זה רק אינדיקציה
להשתייכות
לעם. אז לכן התקדימים האלה של גיור לשם אישות או גיור לשם מטרות אחרות, הם פשוט לא רלוונטיים, להביא אותם זה פשוט חוסר הבנה. זה תמיד, כולם מביאים את זה, זה פשוט, אני לא מבין את זה, זה כל כך טכני, כאילו, טוב, גם כמו שם, תסתכל איזה הבדל במציאות יש, מה הקשר בכלל. כל הרעיון שם הוא בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה לעשות. כל הרעיון שם אומר שרק קבלת מצוות חשובה, זה מה שאתה לומד שם. לא שלא קבלת מצוות חשובה, הפוך. מה שאתה לומד שם זה שרק קבלת מצוות חשובה. וכיוון שכך, אם הוא קיבל מצוות, מה אכפת לי שכוונתו לא תאורה לו? הוא יהודי, הוא קיבל מצוות. זאת אומרת, רק קבלת מצוות היא החשובה, זה מה שרואים שם. נו, אז היום כשאין קבלת מצוות, מה שייך ליישם את זה? זה תקדים שאומר את אותו דבר, אבל בעצם פירושו הוא הפוך למה שקורה היום. זה מקרה קלאסי ליישום טכני, פורמלי, של תקדימים הלכתיים, בלי להיכנס להבנה מה בעצם הם אומרים. טוב, אני...